ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סנהדרין דף יוד גימל. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מדף יוד בית עמוד בית, שלוש שורות מסוף העמוד. לפני שניכנס לתוך הגמרא, אנחנו נציין שיש לנו בשוליים ממול נושא, וכתבנו כמה ימים של חג הסוכות באי להיות בתקופת תשרי לפי שמואל. לרבי יהודה התנה, לרבי יהודה כל חול המועד, לרבי יוסי, שוב פעם, התנה רבי יוסי, מספיק עם יום האחרון של חול המועד, אנחנו קוראים לזה הושנה רבה, יהיה בתקופת תשרי. אני לא רוצה להלאות את הציבור עם הקדמות וחזרות על דברים שאמרנו, שדיברנו עליהם כבר בדפים האחרונים, בעניין תקופות השנה, שיש ארבע מהם, שהם מתואמות לשנת החמה, 365 ימים, וכל המטרה שלנו בסוגיות האלו בעניין עיבור שנה זה לגרום לתיאום והכוונה, לכוון שנת הירח עם תקופות השנה. וכעת אנחנו מתמקדים בחג הסוכות, שלפי התורה אמורה להיות בתוך תקופת תשרי, או מה שאנחנו מכנים הסתיו. אם יש מצב שסוכות, דהיינו בחודש הירח תשרי, יהיה עדיין בסוף הקיץ, בסוף תקופת תמוז, אז אנחנו נקרא, אנחנו בבעיה. ועקב כך אנחנו מקדימים תרופה למכה, ואם יש מצב כזה שסוכות שהיא בחודש הירח, חודש תשרי, נופלת באמורל או חוזים שזה יהיה בסוף תקופת הקיץ, אז כבר מראש הסנהדרין יחליטו לעבר את השנה, להוסיף עוד אדר, כמובן איזה חצי שנה לפני כן, ובכך דוחים הופעת סוכות בחג בחודש תשרי ליותר מאוחר. ואם זה יותר מאוחר, אז השגנו מטרתנו שסוכות יהיה בתקופת תשרי, תקופת הסתיו. כמה מסוכות צריך להיות, מינימום צריך להיות בתוך תקופת תשרי, על זה דיברנו כבר לפי התנא רבי יהודה. כל זה אליבא דשמואל, אגב, שמואל האמורה, שהוא מציג את התנאים. לפי רבי יהודה אנחנו חותרים לכך שיהיה כל חול המועד בתוך תקופת תשרי, ולפי רבי יוסי מספיק עם הושנה רבה, יום האחרון של חול המועד, יהיה בתקופת תשרי. הסוגיה של היום מתאפיין בהרבה חשבונות וערנות למה שאמרנו כבר היום. אני רק רוצה לציין שיהיו עוד דעות שעוד לא הצגנו אותם, אבל במשך הסוגיה אנחנו נראה אותם. כעת הגמרא, שוב פעם, סוף דף י"ב עמוד ב', שלוש שורות מהסוף, מילה אחרונה בשורה. אמר רב יהודה משמואל, גם תשים לב שהוא מציג בפנינו כעת מה שאנחנו מכנים נקודה ארוכה, שממשיך עד שורה רביעית בי"ג עמוד א', וגם אנחנו ממשיכים, מי שזה פעם ראשונה שהוא מקשיב לנו, ממשיכים את הסדרה של המעוינים שכבר ראינו בשיעורים האחרונים. אגב, אם מישהו מקשיב פעם ראשונה, מומלץ בשיא הדחיפות להקשיב לדפים האחרונים שהתחלנו כבר את הנושא של עיבור שנה. אז אמר רב יהודה מר שמואל, אין מעבירים את השנה אלא אם כן הייתה תקופה, הכוונה תקופה פה תקופת תמוז, תקופת הקיץ, אם כן הייתה, וכל תקופה היא בת 91 ימים פלוס עוד רבע יום, אלא אם כן הייתה תקופה חסרה רובה של חודש. וכמה רובה של חודש? 16 יום, דברי רבי יהודה. במילים אחרות, אם תקופת תמוז לא מסתיימת, שוב פעם, תקופה היא תופעת של שנת השמש, שנת החמה. אם אותה תקופה, תקופת הקיץ, היא ממשיכה, היא נראית לנו, כאילו מראש, נראית לנו שהיא תמשיך לתוך חודש תשרי. לא תקופת תשרי, חודש תשרי. 16 יום. זאת אומרת שתקופת תשרי, הסתיו, לא תתחיל עד יום 17 של חודש תשרי. כאילו אם לא נטפל בדבר, חודש, תקופת תשרי יתחיל רק ביום 17 של חודש, לא להתבלבל פה, יש תקופת תשרי, זה מנוהל על ידי מהלך השמש, ואותו תקופה אם היא נראית לנו כבר לפי החשבונות של החכמים, היא נראית לנו שהיא תיפול ביום י' ז' לחודש הירח, חודש תשרי, אנחנו בבעיה לפי רב יהודה. למה אנחנו בבעיה? כי בתת זין לחודש תשרי עדיין היה תקופת תמוז, מה שאנחנו קוראים תקופת הקיץ, ותקופת הקיץ ממשיכה עד תת זין, יום 16 לחודש תשרי. מה הבעיה פה? כי יום 16 לחודש, חודש כוונה, חודש הירח, חודש תשרי, זה יום ראשון של חול המועד סוכות. הרי סוכות חוגגים אותה בתת וב לחודש. תת זין, כמובן בארץ ישראל, זה יום ראשון של חול המועד. ולפי התנא רב יהודה, לא ייתכן שיום, יהיה חסר יום אחד של חול המועד מלהיות בתקופת תשרי. כל חול המועד לפי רבי יהודה צריך להיות בתקופת תשרי. אז אם יש לנו את הפער הזה של יום אחד, אז מה כדאי לנו לעשות? כדאי זה סתם ביטוי, זה מה אנחנו נאלצים לעשות? להוסיף חודש, חודש אדר, ואז הכל נדחה קדימה, שחודש תשרי יהיה חודש יותר מאוחר. מה זאת אומרת? חודש תשרי ייפול באמצע תקופת תשרי, אז כל סוכות יהיה בתקופת תשרי, והכל בא על מקומו בשלום. זו שיטת התנא רב יהודה ליבא דשמואל. ונחזור על זה בקיצור, מה שהגמרא אומרת, שאין צורך להעביר את השנה, אלא אם כן הם רואים, חוזים מראש לפי החשבונות, שתקופת הקיץ ימשיך יום אחד לתוך חול המועד סוכות. נמשיך בגמרא בדף י"ג עמוד א', רבי יוסי אומר, הוא עוד שיטה בתנאים שחולק על רבי יהודה. רבי יוסי חולק על רבי יהודה, אומר, מתי יש לנו בעיה? 21 יום. זאת אומרת, אם תקופת הקיץ ימשיך עד יום חף א' של חודש תשרי, מה זה יום חף א'? יום חף א' זה מה שאנחנו קוראים חושן הרבה, או יום אחרון של חול המועד סוכת. אז אם הקיץ מתמשך עד חף א' בתשרי, כוונה, אם אנחנו חוזים מראש לפי החשבונות שהחכמים עושים, אז יהיה צורך לעבר את השנה. כי מה, מה כאן הבעיה? כי אז יוצא, אם לא נעביר את השנה, שכל חול המועד נופל בסוף תקופת הקיץ, וזה לא ייתכן. ושניהם מקרא אחד דרשו, גם רבי יהודה וגם רבי יוסי מסתמכים על פסוק בתורה. מה הפסוק? חג האסיף. חג האסיף זה חג סוכות, ויש עוד משמעות עמוקה לשם הזה, עוד מעט נראה, אבל חג הסוכות תקופת השנה. מה הכוונה תקופת השנה? המילה השנה מתייחסת לשנה החדשה. אז מה, איזו תקופה באה בתחילת השנה? אם אנחנו מדברים שהשנה מתחילה עם ראש השנה, מה שאנחנו מכנים ראש השנה, בתשרי, איזו תקופה היא התקופה החדשה? כמובן תקופת תשרי, תקופת תשרי, מה שאנחנו קוראים הסתיו. אז מה הפסוק אומר? שחג האסיף, חג האסיף צריך להיות בסתיו. עכשיו, זה אמרה כללית. בואו עכשיו נמשיך לפרט את זה. וגם אגב, כתבנו בצד, בשוליים של גמרא, שהנושא שלנו כעת זה המשך מה שהקדמנו כבר בסוף י' ב' עמוד ב'. אז המחלוקת תנאים פה, מור סובר, זה רב יהודה, כולי חג בעינן בתקופת תשרי. זה כאן ביטוי מאוד מאוד מתה. מה הכוונה כולי חג? כל חול המועד של סוכות צריך להיות בתקופת תשרי. למה אנחנו מתלבשים על חול המועד? אז ההסבר הוא כי השם חג האסיף מתייחס לזמן שנוכל לאסוף, כאילו תמון בתוך שם החג שהתורה קוראת לסוכות חג האסיף, זה זמן שנוכל לאסוף. עכשיו לאסוף תבואה, אי אפשר לאסוף תבואה ביום טוב עצמו, תת וב בחודש זה יום טוב עצמו, יש איסור מלאכה. רש"י בשורה ראשונה בקצרות אומר חג האסיף, זמן האסיף שבחג. נדלג על הסוגריים שנייה, אומר הישמר שיהיה בתקופת שנה הנכנסת ולא בתוך תקופת תמוז שהיא משנה שעברה. נחזור על הרש"י מההתחלה עוד פעם, כי כאן הרש"י מסביר את היסודות. חג האסיף, זמן האסיף שבחג, דהיינו חולו של מועד שיכול לאסוף בו דבר עבה. גם חול המועד אסור בעשיית מלאכה, אבל בשונה מיום חג עצמו, יום הראשון של סוכות, שאיסור מלאכה, איסור גורפת, בחול המועד יש יותר גמישות. גם נכון שיש איסור מלאכה, וחכמים קבעו איזו מלאכות אסורות ואיזו מלאכות מותרות, ובאמצע בחול המועד ניתן לעשות מלאכות. אם לא נעשה אותם, בעל הבית הוא יפסיד, זה דבר העבד. שוב פעם, אנחנו מאוד נזהרים בשיעורים שלנו שבמבט התלמוד, אנחנו לא מדברים ברמה של הלכה פסוקה, שאף אחד לא יסיק מסקנות הלכתיות במה שאנחנו אומרים. אנחנו נותנים פשוט קווים כלליים, שבחול המועד יש טיפה יותר גמישות להתיר מלאכות שאסורות לגמרי ביום טוב עצמו, והם בתחום הדבר הזה, שאם לא נעשה אותם בעל הבית יפסיד. אז גם אסיפת תבואה, אם הוא לא יאסוף אותם ופתאום מופיעים ענני גשם והכל יתרטב, זה יכול להיות לא הפסד גדול. אז בחול המועד ניתן בתנאים כאלו, שוב פעם, אני לא אומר הלכה למעשה, אני אומר באופן רעיוני שמותר לאסוף התבואה. אז הזמן הזה שמותר לסוף תבואה, אם זה דבר בריא, הישמר שיהיה, ממשיך רש"י, הישמר שיהיה בתקופה תקופת שנה, זה תקופת תשרי הנכנסת, זה התקופה שבזמן סוכות זה התקופה שאמור להיות, ולא בתוך תקופת תמוז שהיא משנה שעברה. שלא יהיה מצב של שחול המועד יהיה עדיין בתקופת הקיץ. רבי יהודה סבר כולו חג באינן, כלומר כל חולו של מועד באינן בתקופה חדשה. כך כשתקופת תמוז חסרה, אמרנו מקודם שתקופה היא 91 ימים פלוס עוד רבע יום. כדי להשלים את תקופת תמוז אנחנו צריכים לגלוש לתוך חול המועד, כשתקופת תמוז חסרה 16 ימים שבתוך חודש הירח, חודש תשרי, הרי יום אחד מחול המועד נמשך לתוכה ל-15 תדבב בתשרי יום טוב, ויום 16 חולו של מועד. אבל אם הייתה תקופת תשרי, זאת הסתיו, נופלת ביום תד זין, הרי כל חולו של מועד בתקופה חדשה ואין מעברים. אגב, הנקודה הזאת נושא חם בהמשך הגמרא, עוד כמה שורות בתוך הגמרא. הנקודה הזאת היא תעבור דיון, אבל לעת עתה נקרא את השורות האחרונות שקראנו ברש"י עוד פעם, כי הם מהווים מפתח להמשך הגמרא. נקרא את השורות עוד פעם. אבל אם הייתה תקופת תשרי נופלת ביום תת זין, זה נקרא בלשון הגמרא עוד מעט יום תקופה. אז אם תקופת תשרי נופלת ביום תת זין, הרי כל חול המועד בתקופה חדשה ואין מעברים. המשפט שאמרנו עכשיו היא מבוססת על כך, ואני פשוט מנצל את ההזדמנות לתת הקדמה לגמרא בעוד כמה שורות. היא מבססת על ההנחה שמה שאנחנו קראנו יום התקופה, היא בהכרח גם היום הראשון של התקופה החדשה. יש עוד אפשרות בניתוח הדברים, שאומנם אנחנו קוראים לזה יום התקופה, אבל בפועל היא עדיין שייכת לתקופה הישנה. אנחנו נראה את זה בהמשך הגמרא. אני ממשיך ברש"י. רבי יוסי אומר, מקצת חולו של מועד באינן בתקופה חדשה. הלכך, כשתקופת תשרי נופלת ביום חף בית, לחפי כוונה של החודש תשרי, שהוא יום תבחון, אנחנו מזה שמיני עצרת, מעברים את השנה ודוחים את המועדות. נחזור על זה עוד פעם. אם תקופת תשרי, מתי היא נופלת? בשמיני עצרת? אז מה היה בהושענא רבה יום קודם? לא הייתה בתקופת תשרי, הייתה בתקופת הקיץ. אז אין שום יום של חול המועד שהיה בתקופת תשרי. זה לפי רבי יוסי, זה הבעיה. אז כפי שאמרנו, אם התקופת תשרי נופלת ביום חב של חודש תשרי, שזה יום טוב, שמיני עצרת זה יום טוב, ויום הקודם חול המועד הייתה עדיין בתקופת הקיץ, מעברים את השנה ודוחים את המועדות כדי להקדים תקופה לחג. אם אנחנו נצליח לדחות את החודשים בהם המועדות, כל חג הסוכות בעניין אלו, אז מתי סוכות ביחס לתקופת תשרי? הרבה יותר מאוחר, חודש לתוך תקופת תשרי, רק אז נופל לסוכות, אז בסדר גמור. זה המטרה שלנו, שתקופת תשרי יקדים את המועדות. אבל אם רואים בית דין באדר חצי שנה קודם שטיפול תקופת תשרי, איך בית דין רואים? הם רואים לפי חשבונות שפה במסכת שלנו אנחנו ניגע בהם עוד כמה דפים. אבל אם אנחנו נראה שחודש תשרי ייפול בתקופת תמוז, נקרא את זה עוד פעם. אבל אם רואים בית דין באדר שטיפול תקופת תשרי ביום חף א', חף א' של חודש תשרי, זאת אומרת הסתיו יהיה בהושנה רבה, שהוא שביעי של ערבה, זה שם נרדף להושן ערבה, דעיקה מקצת חולו שרואה בתקופה חדשה עם מעברין. אז במצב כזה, אז יש לי טיפה של חול המועד עדיין שקשורה לתקופה חדשה, לתקופת הסתיו, ולפי רבי יוסי זה מספיק, זה בסדר. אנחנו לא ניכנס להמשך הרשב, והוא מעלה שאלות מעניינות וחשובות לטפל בהן. אם אנחנו דנים פה על הפרש של יום אחד, למה צריך להוסיף חודש שלם? היה אפשר להוסיף יום אחד לחודש אלול למשל, וזה, אז אלול יתארך ביום אחד, אז הכל מבחינת החודשים, הלוח הירח יהיה בדחייה של יום אחד, וזה מספיק לפתור את הבעיה. אבל להצעות האלו יש גם תשובות או דחיות, לכן אנחנו נשאר כעת בדין שלנו, שאז אם חסר יום אחד מחול המועד בתקופת תשרי, אנחנו נעבר את השנה לפי רבי יוסי. נמשיך בגמרא, שורה חמישית מראש עמוד, אחרי שקראנו את הדעות של רבי יהודה, שהוא אומר כל החג, כל חול המועד צריך להיות בתקופה חדשה, לפי רבי יוסי מקצת של חול המועד, אפילו יום אחד יהיה בתקופה חדשה, תקופת תשרי, מבררת הגמרא, מי כסברי? התנאים שקראנו, רבי יהודה ורבי יוסי, מה הם סוברים בקשר, ביחס למה שקראנו יום התקופה? דיברנו, ולכן אנחנו התעכבנו ברש"י שקראנו, שיש מה שנקרא יום התקופה, שאנחנו קוראים לזה יום תקופת תשרי בענייננו. יש ארבע תקופות, כמובן. אנחנו דיברנו יום תקופת תשרי. מה ההגדרה שלו? אי כסברי, יום תקופה גומר. מה זאת אומרת? שאותו יום שאנחנו קראנו יום התקופה, היא המשך של התקופה הישנה. גומר, כוונה גומר את התקופה שעברה. אם אותו יום תקופה גומר, ניקח לדוגמה, הזכרנו שיטת רבי יהודה, שאם יום התקופה, אם יום התקופה נופל בתת זין תשרי, אז הכל בסדר, כי אז יש לנו כל חול המועד בתקופה החדשה. אבל אם אתה אומר שיום תקופה שנופל בתת זין הוא דווקא סיום התקופה הישנה, אז לא צריכים להגיע למספר 16 ימים חסרים בלאו אחינמי, גם בלי המספרים שנקטנו עד עכשיו יהיה צורך לעבר את השנה. לא למען דאמר כולי חג עיקר, ולא למען דאמר מקצת חג עיקר. אנחנו נחזור על השיטות האלו. מי היה מדמה שכל החג, כל חול המועד צריך להיות בתקופה החדשה? רבי יהודה. אז לפי רבי יהודה, עד עכשיו אמרנו, אם התקופה הישנה חסרה 16 יום, יש צורך להעביר את השנה, לא? אפילו אם התקופה הישנה, תקופת הקיץ, תקופת תמוז, שהוא גם נקרא תקופת הקיץ, אם היא חסרה 15 יום, ויום התקופה של תקופת תשרי נופל ביום 16, צריכים בכל זאת לעבר את השנה. דעים, אנחנו נגיד עוד פעם שהתקופה הישנה ממשיכה עד תדבב בחודש תשרי, ויום תקופה של תקופת תשרי נופלת ביום תזיין, אבל אם אתה אומר שאותו יום תקופה זה יום תקופה, זה גומר, זה יוצא כך שיום המוחרת הוא עדיין אם רק ביום המוחרת יהיה לנו ביוד זין תשרי, יהיה לנו בפועל התקופה החדשה, תקופת הסתיו. אז למה רבי יהודה הזכיר שהתקופה חסרה 16 יום? רק אז מעברים אם התקופה תקופת הקיץ חסרה 15 יום יצורך לעבר. ואותו דבר אצל רבי יוסי, הוא אמר שאם התקופה הישנה, תקופת הקיץ, חסרה 21 יום צריכים לעבר. לא, אבילו אם התקופה הישנה, תקופת הקיץ, חסרה 20 יום ויום תקופה יוצא בחף א' לחודש תשרי, אבל בפועל, אם זה, אם אתה אומר שיום תקופה גומר, מתי יהיה בפועל תקופת תשרי הסתיו? רק במוחרת בחף ב', וזה לא מספיק לפי רבי יוסי, כי צריך יום אחד של חול המועד שיהיה בתקופת תשרי. אלא כסברי התנאים, רבי יהודה ורבי יוסי, אנחנו מדגישים רבי יהודה לצורך המשך הגמרא, גם רבי יהודה, כולם סוברים יום תקופה מתחיל. כפי שהבנו כשקראנו את הרש"י, וכשאומרים יום תקופה מתחיל, זה אני לעצמי אני אומר, זה יותר פשוט להבין את הדברים בצורה כזאת, שאנחנו אומרים שאותו יום שבו נופל התקופה היא גם בפועל תחילת אותו תקופה, לא רק למוחרת. מטבעי יש פה קושיה ארוכה, תשימו לב איך שסימנו את השורות הבאות. אנחנו מביאים מקור, קוראים לזה אחד, ועוד שתי שורות מספר שלהם, ועוד תניה, עוד קושיה, עוד ברייתא, ובסוף המהלך הזה של הקושיה הארוכה הגמרא מסתיימת קשיא. תוך כדי הלימוד אנחנו נראה עוד דעות, עוד הרבה דעות בנושאים האלו, ואחרי הקושיה הארוכה תשימו לב סדרה של משולשים, הם בעצם ציטוטים מהמקור שנראה במספר 2, והגמרא תתייחס לתוכן של אותו מקור, והמשולשים האלו ממשיכים עד ראש י"ג עמוד ב', שורה שנייה רואים עוד משולש. אז אין לנו צורך, נגיד בוער, להסביר תוך כדי קריאת הברייתא את כל השיטות, אנחנו נמתין למשך אומר. ומה שאנחנו כן צריכים לעשות, להבליט את הבעיה למה שאמרנו עד עכשיו. לפני שנתקדם, רק נדגיש נקודה חשובה, שהקושיה היא מופנית על שמואל, שהציג את שיטות התנאים רבי יהודה ורבי יוסי כמו שראינו עד עכשיו. בעקבות הקושיה הארוכה אנחנו נראה שיש להבין את התנאים רבי יהודה ורבי יוסי בצורה אחרת ממה שאמר שמואל. הגמרא, מטבעי יום תקופה גומר, דברי רבי יהודה, רבי יוסי אומר יום תקופה מתחיל. כבר רואים בעיה לשמואל על ההתחלה. הסקנו לפני שתי שורות שהתנאים כולי רבי יהודה, ולכן הדגשנו רבי יהודה שיום תקופה מתחיל. פה יש מקור תנאי, שזה יהיה בעיה לשמואל שהוא היה אמורה, מקור תנאי שיום תקופה לפי רבי יהודה גומר. וכפי שאמרנו מקודם, שאם יום תקופה גומר, לא אומרים ברבי יהודה שאם התקופה ישנה חסרה 16 יום יש צורך להביר, גם אם תקופה הישנה, תקופת הקיץ, חסרה 15 יום צריכים עדיין לעביר, וזה בעיה לשמועים. ועוד תניה, אין מעברים את השנה אלא אם כן הייתה תקופה חסרה רובו של חודש. וכפי שאמרנו מקודם, תקופה, הכוונה תקופת הקיץ, תקופת תמוז, היא חסרה רובו של חודש. וכמה רובו של חודש? 16 יום. ואז התקופה, תקופת תשרי, נופלת ביום יוד זיין. ראינו מספרים כאלו דווקא שמואל הזכיר את המספרים, המספר הזה בתוך שיטת רבי יהודה, אבל בברייתא רבי יהודה אומר שתי ידות בחודש. רבי יהודה לא זה שאמר תקופה חסירה 16 יום, הוא אומר שתי ידות בחודש. וכמה שתי ידות בחודש? מה הכוונה לביטוי הזה שתי ידות? 20 יום. אז לפי זה רבי יהודה מצריך רק חלק קטן של החג בתוך תקופת תשרי, כי הוא מאפשר, אם לא מדובר, בוא נגיד עד 19 יום אין בעיה, רק אם תקופת הקיץ ממשיכה 20 יום, יש צורך לעבר. אז לפי רבי יהודה פה, רק מקצת סוכות צריך להיות בתקופת תשרי, לא כמו שרבי, כמו ששמואל הציג את זה. אז זה עוד בעיה לשמואל. רבי יוסי אומר, מחשבין, צריך לעשות חשבון, 16 לפני הפסח מעברים, 16 לפני החג אין מעברים. זה קצת יותר מורכב, אנחנו נמתין להמשך הגמרא להסביר הדברים האלו, אבל למען הסביר המילים, רבי יוסי אומר שצריכים לעשות חשבון. ואגב, כל החשבון שאנחנו אומרים היא ביחס לחג הסוכות, למרות שהזכרנו פה פסח. עושים חשבון שאם התקופה, תקופת החורף, תקופת טבת, תקופת הטבת, 16 לפני הפסח, אז מעברים. בתוך הרש"י למטה בשורות הרחבות, 16 לפני הפסח מעברים, עם תקופה שלפני פסח, דיינו תקופת טבת, אנחנו קוראים לזה חורף, חסירה 16 מימי ניסן, ותקופה נופלת ב-17, כוונה ביום 17 לחודש ניסן, אז רק אז תקופת ניסן נופלת, מעברים את השנה. למה? שכשאתה מונה מ-17 בניסן 91 יום לתקופת ניסן ו-91 יום לשל תמוז, הקיץ, תקופת הקיץ, הרי הם קלים, אז שתי התקופות אלו גומרים בחף א' בתשרי, ותקופה, כוונה תקופת הסתיו, נופלת בחף ב'. ואף אגב דרבי יוסי מיום תקופה מתחיל, למרות שהוא סובר שיום תקופה מתחיל זה שייך לתקופה, מיד לתקופה החדשה, לקה מקצת חג בתקופה החדשה, אז כי יום חב בית זה כבר שמיני עצרת, אז אין לך מקצת חול המועד בתקופת תשרי. והמשך הרש"י, הוא עושה חשבון מפורט איך מגיעים למסקנה הזאת. בכל אופן, מה חשוב לנו? איך רבי יוסי מוצג פה? שאם בעניין התקופת טבת, תקופת החורף, היא אוכלת תוך חודש ניסן 16 יום, אז יש בעיה, כי הבעיה באה לידי ביטוי שתי עונות קדימה, כפי שראינו ברשי, שאז חף, אז תקופת תשרי ייפול בחף ב', וזה בעיה. אבל 16 לפני החג אין מעברים. אם תקופת התמוז ממשיכה לתוך תקופת תשרי, זה לא בעיה. כי אז מה? כי אם תקופת תשרי יהיה ב-17 לחודש תשרי, אז יש לך כמה ימים טובים של חול המועד סוכות בתקופת תשרי. בוא נשאל את עצמנו, מה? רבי יוסי פתאום כן מצריך כמה ימים של חול המועד סוכות בתקופת תשרי? הרי אמרנו בעבר, כפי דבריו של שמואל, שאפילו אם יום אחד של חול המועד ייפול בתקופת תשרי זה מספיק. מה זה ה-16 לפני החג בתוך דברי רבי יוסי? למה הוא מזכיר את המספר הזה? זה לא לעניין אם שמואל צודק. אז כאן יש עוד בעיה. רבי שמעון אומר אף 16 לפני החג מעברים. אנחנו נראה אחר כך שרבי שמעון סובר שצריכים את כל החג, כולל יום הראשון של החג, בתוך תקופה חדשה. אחרים אומרים מאותו, שאם התקופה הישנה ממשיכה במיעוט תשרי, זה בעיה. וכמה מיעוטו? 14 יום. אנחנו אמרנו כבר בהתחלה שהריבוי השיטות האלו יבואו לידי הסברם בהמשך הגמרא. בכל אופן, קשיא, אנחנו רואים שאיך ששמואל הציג את רב יהודה, פה היה בעיה, ואיך ששמואל הציג גם את רבי יוסי, ראינו בעיה. אז הגמרא בקטע הזה של הקושיה מסתיימת פה על, בנקודה הזאת של קשיה על שמואל. אמר מור, כעת אנחנו חוזרים לברייתא שראינו עכשיו עם הרבה דעות. ראינו רבי יהודה, רבי יוסי, רבי שמעון, שיטת אחרים, ציטוט מלמעלה. רבי יהודה אומר, שתי ידות בחודש, 20 יום. אם זה המצב, אז אנחנו צריכים להעביר. בתוך הרשי יש לנו דיבור המתחיל 20, זה באמצע שורות הרחבות. יש לנו שתי כוכביות שאפשר למצוא את הרשי מהר. רשי האמת שכבר פירש את הדברים בתוך הברייתא שקראנו, אבל אנחנו ננצל את זה פה. 20 ונופלת בחף אלף, כאילו ולפי החשבון היום תקופת תשרי יוצא בחף אלף, חף אלף חודש תשרי, ואף אגב הוא יום אחרון לחודש המועד, לקה מקצת חג. אין לך אפילו מקצת חול המועד בתוך התקופה החדשה. למה? דלרבי דה יום תקופה גומר ואינו מן החדשה. שנכון אומרים שתקופת תשרי נופלת בחף א', חף א' הוא יום אחרון של חול המועד, אבל זה לא עוזר לנו, כי הוא סובר שאותו יום תקופה היא שייכת לתקופה הישנה, תקופת הקיץ. אז לכן צריכים לעבר. נמשיך בהגמרה. רבי יוסי אומר, בחשבין 16 יום לפני הפסח מעברין. מה יוצא? דאז, כפי שאמרנו מקודם, דאז תקופת תשרי, אם אתה מקדם את הלוח פעמיים 91 יום, ולא נכנס לכל החשבון שהיה ברשי, אבל אם אתה מתקדם עוד שתי תקופות מאותו יום 16 בחודש ניסן, אז יוצא שתקופת תשרי ייפול בחף בית תשרי. זה אם יום תקופת תשרי ייפול בחף בית תשרי, נכון לפי רב יוסי ראינו שיום תקופה מתחיל, אבל זה לא עוזר לנו, כי אין לי אפילו מקצת חג, כוונה מקצת חול המועד לא יוצא בתוך תקופת תשרי, כי תקופת תשרי ייפול בחף בית, זה יום שמיני עצרת. אז שואלת הגמרא, מה אמרנו לפי רב יהודה שאם יום תקופה נופל בחף בית תשרי צריכים לעבר, וכאן אנחנו אומרים בתוך דברי ביוסי שאם יום תקופת תשרי ייפול בחף בית תשרי צריכים לעבר, היינו רב יהודה. מה שרב יוסי אומר פה זה אותו דבר ששמע רבי יהודה. הגמרא אומרת, נכון זה נשמע אותו דבר, אבל יום תקופה גומר ויום תקופה מתחיל איקה בינאו, יש להם מחלוקת איך נסתכל על יום תקופה. לפי רב יהודה יום תקופה גומר כפי שקבענו למעלה, ויש לנו אגב חץ בצד הגמרא, אפשר לראות את זה איפה שזה צוטט למעלה, ולפי רב יוסי יום תקופה מתחיל. אז עדיין, למרות שבשניהם הזכרנו את הבעייתיות של נפילת יום תקופת תשרי בחף בית לחודש תשרי, עדיין יש הבדל ביניהם, כמו שאמרנו, איך אנחנו נתייחס לאותו יום תקופה. אמרנו ציטוט מלמעלה בתוך דברי רבי יוסי, 16 לפני החג אין מעברין. אם תקופת תמוז ממשיכה לתוך תשרי 16 יום, ומה זאת אומרת שבי"ז תשרי כבר מתחיל יום תקופת תשרי, אז הוא אומר אין מעברין, כי אז מה? כי אז ביום י"ז תשרי, שזה יום השני של חול המועד, יש לי סינכרון, יש לי תיאום בין חול המועד של חג הסוכות בתוך התקופה החדשה, תקופת תשרי, ולא רק י"ז, גם י"ח, גם י"ט, גם חף, גם חף א', כל הימים האלו הם ימי חול המועד בתקופת תשרי, וזה מצוין לפי רבי יוסי. שואלת הגמרא, אלא רבי יוסי 16 לפני החג הוא דלא, אתה אומר ש אם תקופת תבט ממשיך עד 16 יום אז לא מעברין השבשר ותמני שר מעברין, אבל אם תקופת הקיץ הייתה ממשיכה עד 17 לחודש תשרי או 18 לחודש תשרי, זה ימים של חול המועד, אז כן יש צורך להעביר. והוא אמר בשנייה קודם לכן במקור, מתי יש צורך להעביר? 16 לפני פסח אין, אז יש צורך לבר בציר, לא, אבל פחות מזה לא. אבל במילים אחרות, מה היה 16 לפני הפסח? ואז תקופת תשרי נופלת בחף בית בתשרי, רק אז מעברין. אבל אם תקופת תשרי נופלת בפחות, כוונה בחף א' תשרי או בחף תשרי, אז אין צורך לבר. אבל אז הוא כאן סותר את עצמו. אתה אומר ש16 לפני החג אין מעברין, אבל 17 לפני החג כן מעברין, אבל פה אנחנו רואים ש17 לפני החג אין שום בעיה. כשאני אומר אין בעיה, הכוונה אין צורך להעביר. הגמרא עונה, לא. אידי ואידי אין מעברים. גם אם תקופת תמוז ממשיכה 17 ו-18 ימים לתוך חודש, תשרי זה לא בעיה. כי לפי רבי יוסי, מקצת חג בתקופה חדשה בעינן. כאילו זה מספיק. מספיק אם תקופת תשרי יהיה בחף א', תשרי, אז אנחנו בסדר. כי יום תקופה מתחיל לפי רבי יוסי בחף א', תשרי, שנה רבה, יהיה אז בתקופת תשרי. ואיידי דתנא רישא 16 לפני הפסח, שאז כן מעברים, ומה היה הבעיה של 16 לפני הפסח? כי אז אם אתה מתקדם שתי תקופות, תגלה שתקופת תשרי ייפול בחף ב' לחודש תשרי. אז מאחר שהמספר 16, שזה היה סיבה לעבר אם זה 16 לפני פסח, תנא נמי 16 לפני החג, אז אין מעברים. אבל זה לאו דווקא אם זה 16 לפני החג שאין מעברים. גם אם זה היה 17 לפני החג ו-18 ו-19 ו-20 לפני החג, אין מעברים. מספיק שתקופת תשרי תיפול בחף א' תשרי לפי רבי יוסי. כי אז יש לי מקצת החג או מקצת חול המועד בתוך התקופה החדשה, תקופת תשרי. נמשיך עם ציטוט. רבי שמעון אומר, אף 16 לפני החג, אם תקופת תמוז ממשיכה ליום 16 לחודש תשרי, מעברים. שואלת הגמרא, היינו תנא קמא, יש לנו כוכבית, בואו נסתכל למעלה לכוכבית. מה תנא קמא אומר? שאם התקופת תמוז, תקופת הקיץ, ממשיכה לרובו של חודש, זאת אומרת היא ממשיכה ל-16 מעברים. זה מה שרבי שמעון אומר פה, 16 לפני החג מעברים. היינו תנא קמא, זה שאלת הגמרא, זה מה, הוא בא להכפיל את להיות כפילות פה? ודאי שלא. הגמרא ממשיכה בראש עמוד ב', איקא ביניהו. יש הבדל בין רבי שמעון ותנא קמא בנושא שראינו גם מקודם. יום תקופה מתחיל, יום תקופה גומר, איך נתייחס לאותו יום תקופה, אם הוא המשך בפועל של תקופה הישנה, או היא מציינת בפועל התקופה החדשה, אבל לא מסיימי ולא ברור מי סובר מה, מה שיטת התנא קמא ושיטת רבי שמעון בנושא הזה. ברש"י בשורה הראשונה בקצרות, ולא מסיימי, הכוונה אין סימן איזה מהן, כאמר 16 חסרה ויזיין טיפול מעברים, אבל נפלה בתת זיין, תקופת תשרי בתת זיין בחודש תשרי, אין מעברים. למה? די יום תקופה מתחיל ויגע כולי חג ויש לה כל החלומית. וחג ביניי הוא כאמר אפילו נפלה בתת זיין מעברים. למה? כי יום תקופה גומר אותו יום תת זיין, היא סיומת של התקופה הישנה ולקה כולי חג. ואף אגב דתרוויו אמרי כחדה, למרות ששניהם התבטאו באותו מספר 16, חד קי החיסרון, זה החיסרון של הימים שנדרוש להשלים תקופת תמוז, וחד קי הנפילה, על היום שבו הוא נופל, ולא ידעינן, הכוונה היום שתקופת תשרי נופל, ולא ידעינן הימיניו, ולא ברור לנו מי אמר מה. חזרה לגמרא, אחרים אומרים שמתי מעברים, אחרים אומרים מיעוטו, שאם תקופת הקיץ, תקופת תמוז, אוכלת מיעוט של חודש תשרי, צריכים להבהיר, וכמה מיותו? 14 יום. מי כסברי, אז בוא נברר מה שיטת האחרים. אי כסברי יום תקופה גומר וכולי חג בעינן. אז נעשה את החשבון ביחד. יום תקופה יהיה תת וו תשרי, ואף על פי זה נחשב של תקופה שעברה, כי הוא בדע שיום תקופה גומר, אם כך הוא סובר, הביטוי כולי חג הכוונה לכל חול המועד. האיקה, יש לנו כל חול המועד, אז אם אנחנו אומרים את כל מה שאמרנו, שיום תקופה ייפול בתת וו, והוא שייך עדיין לתקופה הישנה בפועל, תת זיין כבר תקופה חדשה בפועל, אז אין צורך, כי יש לי כל החג. כל החג, כמובן כל חול המועד יהיה בתקופה חדשה, אז למה מעברין? תשימו לב, סימון חדש הוא בצד, בשוליים, במבנה, פס הכפות, תשובות להסביר שיטת אחרים. אתם מעברים כשהתקופה נמשכת, תקופת כוונה, תקופת תמוז, נמשכת 14 יום לתוך החודש, חודש תשרי. הגמרא, אמר רב שמואל בר רב יצחק, אחרים בתקופת ניסן קיימי. סך הכל אנחנו הושפענו אולי מהקונטקסט או ממה שדיברנו מיד לפני האחרים, אבל באמת אחרים שאמרו אם חסר התקופה, הם לא הסבירו איזו תקופה, אבל אם חסר התקופה מיעוט החודש, אז יש צורך להבהיר אחרים בתקופת ניסן קיימי. דכתיב, שמור את חודש האביב, והדרשה, שמור אביב של תקופה, הכוונה לתקופת ניסן, שיהיה בחודש ניסן. המילה חודש, הוא מתכוון לא רק לחודש, אלא הכוונה היא לחידושה של ירח. מה זה חידושה של ירח? לפי אחרים, הם רוצים שיהיה משהו מתקופת אביב, כשעדיין הירח בחידושה. ולכן, אנחנו יודעים שבתחילת החודש הירח כמעט בלתי נראית, ואז היא גודלת וגודלת עד שהיא נגיד היא עיגול שלמה. ולכן אם תקופת טבת נמשכת עד י' ד' ניסן, ותקופת ניסן תתחיל רק בתת וו לחודש, אין לך יום של תקופת ניסן שנופלת כשעדיין חודש ניסן בחידושה. אולי לא אמרנו במספיק ברור מה זה חידושה. לפני האמצע ב-י"ד לחודש ניסן, אם י"ד חודש ניסן היה כבר תקופת האביב, תקופת אביב, תקופת ניסן, טוב. אבל אם אנחנו רואים שחודש שתקופת אביב תיפול רק בתת וו ניסן, יוד דלית ימים של חודש ניסן היה עדיין שייך לתקופת טבת, זה בעיה וזה סיבה לעבר. שואל דוגמה, ולעברי לדר, כדי להבין את השאלה נסתכל ברשי למטה, באמצע השורות הקצרות, ולעברה לאדר ולדחה לפסח חד יומה. בואו נדחה את כל העסק ביום אחד. ואינמי מקלה פסח בבדו, זה כוונה ביום שני, יום רביעי או יום שישי, שאנחנו, זה לא רצוי שיהיה בלי להיכנס לפרטי הפרטים, לא אכפת לנו, זה לא אמור לעכב אותנו, תעלו עבדינן, פסח בדו, תימא משום תשרהו וכו'. יש עוד פירוט פה, פרטי פרטים, אין לנו צורך לתעסק כעת בפרטים. אבל נשאלה השאלה, למה עם כל הבעיה זה עניין של יום אחד, בואו נעבר את חודש אדר, נוסיף יום אחד לחודש אדר. חודש ניסן יתחיל באיחור של יום אחד, אם כן, אז תקופת האביב ייפול, אז במקום ט"ו ניסן ייפול בי"ד ניסן, כי דחינו את הכל את החודש ביום אחד, אז התקופה טיפול במקום ט"ו ניסן, התקופה, תקופת השמש, תקופת האביב שמנוהל על ידי מהלך השמש, ייפול בי"ד ניסן. זה מה שאנחנו רוצים. אז למה לא מעבירים את חודש אדר בתוספת יום אחד? למה צריכים להוסיף חודש שלם? אמר רב אחא בר יעקב, תנא מלמעלה למטה כחשיב, ואחי כאמר, עד מיעוטו מעברין, וכמה מיעוטו? 14 יום. טוב, אני בעצמי חושב שהגמרא כאן קצת סתומה, אבל נלמד רש"י והכל יתבהר. נמשיך ברש"י. תנא, דיבור מתחיל תנא, תנא דאחרים מלמעלה למטה כחשיב, אחי כאמר, מעברין עד מיעוטה ולא מיעוטה בכלל. כלומר, אם תחסר תקופת טבת 18 יומים או 17 יומים, 17 או תזיין או תדבב, ותיפול תקופת ניסן ביום תזיין, זאת אומרת תקופת החורף המשיכה 15 יום בתוך חודש ניסן, אז אם תקופת החורף עד תדבב, מתי תקופת ניסן? תזיין. מעברין, אז יש צורך לעבר את השנה. בוא נחשוב על זה קצת. אם תקופת ניסן ייפול בתת זין לחודש ניסן, אז מה עם העניין של חידושה של לבנה, המושג הזה של חידושה, כמה ימים חסרים פה? אז אם התקופה החדשה פה, כאילו תקופת ניסן ייפול בתת זין, אז אין לי חידושה גם בתמול, אם היה נופל התקופה ביום ט"ו, זה לא היה עוזר לי, כי זה גם לא חידושה של לבנה. אז מעברים. אבל אם חסרה י"ד, אם תקופת החורף, תקופת טבת, ממשיך 14 יום לתוך חודש ניסן, ונופל תקופת ניסן בט"ו, ואז תקופת ניסן ייפול ב 15 יום לחודש ניסן, אין מעברין, אין צורך לעבר השנה, דמעברין לאדר, מספיק אם נדחה העסק יום אחד, וטיפול תקופת ניסן בי"ד, ויום תקופה מתחיל, אז יום תקופה מתחיל זה אומר בי"ד, י"ד ניסן גם הוא בפועל תחילת התקופה, תקופת אביב מתחיל, כן? ויעשה פסח בתקופה חדשה, אז יוצא שיום שחג הפסח היא בתקופה חדשה, וזה מה שהפסוק מצפה מאיתנו לפי שיטת האחרים. אנחנו נחזור לגמרא. רבינה אמר, לעולם אחרים בתשרי קיימי. ואז אנחנו שאלנו, אם הם אם הם מתייחסים בשיטתם חודש בעניין בחודש תשרי, אז למה אם תקופת הקיץ ממשיכה עד ת עד י' ד' תשרי, מה כאן הבעיה אם התקופה נופלת בתת ו', גם אם תקופת הקיץ הייתה ממשיכה עד תת ו', אז יום תקופה בתת ז', אז יש לי כל המועד בתקופה החדשה. וכסב לי אחרים כולי חג בעינן ויום טוב ראשון, הם צריכים את כל החג כולל יום טוב ראשון שיהיה בתקופת תשרי. אנחנו צריכים אולי להוסיף עוד נקודה, שהם גם סוברים שיום תקופה גומר. ואז אם נחבר בה עם כל המספרים האלו, תקופת הקיץ ממשיכה עד י' ד' לחודש תשרי, ויום תקופה בתת ו', אבל יום תקופה גומר שייכת עדיין לתקופת הקיץ, אז אין לי יום ראשון של סוכות בתקופת תשרי, בתקופת הסתיו. הגמרא ממשיכה, יום טוב ראשון? מה אתה אומר שאנחנו דורשים שגם יום טוב עצמו, יום טוב ראשון יהיה בתקופת תשרי? חג אסיף כתיב, והסברנו מקודם בתחילת הדיון שחג אסיף כוונה זמן שניתן לאסוף תבואה, רק זה משמע דווקא חול המועד. למה הם מרחיקים לכלול גם את היום הראשון של החג? תשובה, יש להם הבנה אחרת בביטוי חג אסיף, חג הבא בזמן אסיפה. חג אסיף לא מורה על כך שזה זמן שבפועל תוכל לאסוף, אבל זה חג שבא בעונת השנה, בזמן השנה שאוספים תבואה. אי אפשר להכחיש לעובדה שתת וב תשרי זה הזמן שאוספים תבואה. נכון שאותו יום לא אוספים התבואה, אבל באופן גלובלי, אופן כללי, זה בא בזמן שאנשים אוספים תבואה. סמיכת זקנים, פה אנחנו חוזרים למשנה בתחילת הפרק. אפשר לומר גם שסיימנו סוגיה שהמשיכה מספר דפים בעניין עיבור שנה. חוזרים למשנה, וכאן הנושא שכתבנו בשוליים, הנושא סמיכת ידיים על פר הלם. פר הלם דבר של ציבור, זה קורבן שסנהדרין הגדול חייבים להביא אם הם טעו בהוראה. יש מסכת שלמה שמוסיפה הרבה פרטים, מסכת הוריות. כעת אנחנו רק מתמדים בפעולת סמיכת ידיים על אותו פר. וראינו במשנה שיטת רבי שמעון בשלושה זקנים, ורפי רבי יהודה חמישה זקנים. יש לנו בצד, בשוליים המקבילים, הוספנו בשס עוזר שלנו את הפסוק בויקרא פרק ד' פסוק ט"ז, וכתוב כך, וסמכו זקני העדה את ידיהם על ראש הפר לפני השם, ושחט את הפר לפני השם. הגמרא, תנו רבנן, וסמכו זקני, יכול זקני השוק, שאנשים שהם אינם מסנהדרין. תלמוד לומר עידה. זה מצביע על כך שלא מדובר על זקנים שבשוק, אלא דיינים. היא עידה יכול קטני, עידה הכוונה דיינים מסנהדרין קטנה, סנהדרין של 23, תלמוד לומר העידה. מיוחדים שבעידה, זה סנהדרין הגדול. וכמה הן? אז אנחנו קודם, בניגוד לסדר התנאים במשנה, שקודם ראינו רבי שמעון אחר כך רבי יהודה, כאן הפוך. נראה שיטת רבי יהודה קודם, שהוא אמר חמישה, ורבי שמעון באחריו שומר שלושה. איך הם הגיעו למספרים האלו? וסמכו שניים. זקני שניים. כל המספרים, המילים האלו הופיעו בפסוק שקראנו, והם גם בלשון רבים, מיעוד רבים שניים, ואין בית דין שקול. אם אנחנו אומרים שניים ועוד שניים אנחנו מגיעים לארבעה, זה מספר זוגי וזה לא יכול להיות. מוסיפים עליהם עוד אחד, הרי כאן חמישה דברי רבי יהודה. המושגים האלו הזכרנו אותם בתחילת המסכת, אין צורך לנו לחזור עליהם. הרעיון של אין בית דין שקול, מספר זוגי. רבי שמעון אומר זקני שניים ואין בית דין שקול, מוסיף עליהם עוד אחד, הרי כאן שלושה. שואלת הגמרא, ורבי שמעון הכתיב וסמכו, כלומר הוא לא מתייחס לזה, זה לא מוסיף עוד שניים. התשובה ההוא מבעלי לגופי. המילה וסמכו לא בא פה לדרוש אותו למספרים, כי אני צריך את המילה לגופו של המצווה, להורות מה עושים, כאילו לסמוך את הידיים על ראש הפר. ורבי יהודה לגופי לא צריך, אני לא צריך פסוק ללמד על הפעולה, אם כן, לא עתי וסמכו לדרשה. אם אתה אומר זה לא בא לעניין מספרים והוא בא רק להורות על סמיכת הידיים על ראש אותו קורבן, לכתוב, היה אופציה לתורה לכתוב זקני העדה ידיהם על ראש הפר. המילה על היה כבר מלמד שסומרים את הידיים על ראש הפר. למה כתוב וסמכו? אז לפי רבי יהודה זה להוסיף עוד שניים. ורבי שמעון, שהוא כנראה הוא חולק, הוא לא מאמץ את ההסבר הזה, אי כתיב אחי, אם היינו מסתפקים בכך לכתוב זקני העדה ידיהם על ראש הפר, הווה אמינא מאי על בסמוך. יש משמעות למילה על גם כן בדבר שעומד בצד, סמוך ל, ולא בהכרח דבר שמונח על גבי. רבי יהודה, אז זה באמת בעיה, נכון? אז אין אופציה לעקוף המילה וסמכו. צריכים לפי רבי שמעון וסמכו לגוף המצווה, הוא לא מוסיף לנו מספר. והטענה הזאת היא טענה חזקה, אז מה רבי יהודה עונה? אישה אחרת. רבי יהודה סופו של דבר הוא הגיע למה? לחמישה. רבי יהודה גמר ראש מעולה, יש לו גזרה שווה מקורבן עולה, ובעצם קורבן עולה יש פסוק שאומר וסמך ידו על ראש העולה, אז הוא לא צריך את המילה וסמכו ללמד גופו של מצווה, כי גופו של מצווה איך, מה עושים, זה מהגזרה שווה. אז מה עושה המילה וסמכו פה אצל פר אלם דבר שדיברו, אם לא להוסיף לנו עוד שני דיינים? נו, זה גם זה הסבר שמשחרר את המילה וסמכו למניין. ורבי שמעון, שהוא לא היה בדעה הזאת, לא גמר גרוש ראש מעולה, אין לו את המסורת של הגזר שווה. גזר השווה זה תלוי במסורת תלמיד מרבו, ורבי שמעון לא קיבל את המסורת הזאת, ולכן אצל רבי שמעון המילה וסמכו לא באה למניין אלא לגופו של מצווה. תנא, כאן נביא מקור סתומה, זאת אומרת סמיכה וסמיכת זקנים בשלושה. מהי סמיכה ומהי סמיכת זקנים? אמר רבי יוחנן מסמך סבי, רש"י מסמך סבי לקרות להם רבי. הרעיון הזה של מסמך סבי לקרוא רבי, זה גם מעניק לאותו אדם שקיבל את הסמיכה לדון למשל דיני כנסות, יש איזה השלכות למעשה, זה לא רק תואר של כבוד. אמר אלי אבאי לרבי יוחנן לרבי יוסף, פה רבי שואל שאלה, שאלה ארוכה ומסתיימת ללא תשובה. אגב, אמר לי אבאי לרב יוסף מסמך סבי בשלושה מנהלה. מאיפה הבריתה יודעת שכדי להסמיך אדם או רב להיות רבי צריכים שלושה? היא למה מדרתי ויסמוך את ידיו עליו, זה העברת השלטון ממשה רבנו ליהושע, יחי תסגי בחד, אז משה היה אחד, וחיתמה משה במקום 71 חי. זה גם נראה בהמשך שמשה רבנו היה לו מעמד שווה לסנהדרין הגדול, זה 71 אנשים, יחי ביבי 71. אז אם כן, אז משה מייצג 71 בזה שהוא העביר את הסמכות ליהושע. אז גם אנחנו, אם אנחנו רוצים להסמיך רב להיות רבי, נצטרך 71. מה זה, מאיפה נלקח המילה המספר 3 קשיה? אז נשאר בקושיה. אמר לי רב אחא ברי דרבה לרבשי. אולי לפני שנתקדם, רק בשם דיוק, קראנו מקור סמיכה וסמיכת זקנים, אז אחד הוא מה שאמרנו עכשיו לקרי רבי, וסמיכת זקנים מה שראינו במשנה, סמיכת זקנים על ראש פר אלם דבר של ציבור. נראה לי אפילו שזה על פי הפסוק שכתוב וסמכו זקני העדה, אז זה סמיכת זקנים. הביטוי הזה נלקח מהפסוק שקראנו מקודם. אנחנו נמשיך פה בנושא של סמיכה לקרי רבי. אמר לי רב אחא ברי דרבה לרבשי. שאלה פה, בידה ממש סמכין לי? האם אנחנו מניחים את הידיים על ראש אותו חכם? אמר לי, סמכין לי בשמה, קרי לי רבי, ויאבי לי רשות על המידן דיני כנסות. לא שסומכים הידיים ממש על ראש אותו גבר, אותו גברה, אותו רב שאנחנו קוראים לו עכשיו רבי, אלא מכריזים שקוראים לו מעטה רבי פלוני, ונותנים לו רשות לדון בדיני כנסות. אנחנו יודעים דיני כנסות כמו דינים של כפל, 4 ו-5 ועוד דוגמאות. אנחנו נמשיך בגמרא עם קושיה, ויש לנו כאן קושיה ארוכה שממשיך וממשיך כמה שורות טובות בדף י' ד' עמוד א', ובעצם הוא כולל סיפור, ובצד יש לנו תת נושא, מעשה ששמח רב יהודה בן בבא לבד, הוא אחד 5 זקנים. אז רואים שאפשר גם על ידי יחיד. אז שואל את הגמרא, אחד לא סמיך? ואמר רב יהודה, אמר רב ברם זכו אותו האיש לטוב. המילה ברם היא כמו, יש לו משמעות כמו באמת. זכו אותו איש לטוב, רב יהודה בן בבא שמו, שלמלא הוא, כאן יש לנו סוגריים, כי מה שמופיע בתוכם לא מדויק לשוני. אם נדלג עליהם שנייה, שלמלא הוא בראש יהודה למב כתוב בטלו דיני כנסות מישראל. בלעדיו לא היינו יכולים להמשיך את המסורת לדון דיני כנסות, והגמרא ימשיך להביא את הרקע לזה. בוא נחזור על הגמרא עוד פעם עם הסוגריים. שלמלא הוא נשתקחו דיני כנסות מישראל. לולי רב יהודה מבר היינו שוכחים דיני כנסות. נשתקחו, מה אתה אומר? היו שוכחים את זה? נגרוסין הוא, בואו נלמד אותם. מה זה לשכוח את ההלכות האלו? אלא, אז הגמרא אומרת, בטלו דיני כנסות מישראל. הגמרא גם ממשיכה שפעם אחת, כאן הרקע לדבר הזה, מה זה בטלו דיני כנסות? שפעם אחת גזרה מלכות הרשעה גזרה על ישראל. מדובר פה בתקופת הרומאים ששלטו על על ארץ ישראל וגם החריבו בית שני. אז באותה תקופה אנחנו מכנים אותה מלכות הרשעה. הם גזרו גזירה על ישראל שכל הסומך יהרג, וכל הנסמך, כל אחד שמקבל את המעמד הזה של מוסמך, יהרג, ועיר שסומכים בה תחרב, ותחומים שסומכים בהן יעקרו. זה די מאיים על המשך העברת הזכות והסמיכה, הרישיון הזה לדון דיני כנסות. מה עשה רבי יהודה בבבא לאור האיומים האלו? מה הוא עשה? הלך וישב לו בין שני הרים גדולים ובין שתי עיירות גדולות ובין שני תחומי שבת. איפה בדיוק? בין אושה לשפרם. זה שמות, שמות של מקומות. ושמח שם חמישה זקנים, ואלו הן רבי מאיר. אנחנו כבכבנו את שמו כי בהמשך אנחנו נרצה לחזור לשורה הזאת, בפרט לרבי מאיר. מי הם הנוספים? רבי יהודה, רבי שמעון, רבי יוסי, רבי אלעזר בן שמוע. רב אביה מוסיף אף רבי נחמיה, שישה זקנים. כיוון שהכירו אויביהם בהן, כשהרומאים שמו לב על מה שנעשה, אמר להן רבי יהודה בן בבא, אמר, בניי רוצו. אמרו לו, רבי, מה עתה עליך? אמר להן, הריני מוטל לפניהם כאבן שאין לה הופכים. אמרו, אז אנחנו סיפרו, לא זזו משם עד שנעצו בו 300 לונביות של ברזל ועשו כקברה. הוא היה מיטתו של אחד מהעשרה הרוגי מלכות, רבי יהודה בן בבא. הם נעצו בו 300 חניתות של ברזל. אמרו, מורים מכל הסיפור הזה שאחד, דהיינו רבי יהודה בן בבא, מספיק להסמיך. הגמרא עונה, רבי יהודה בן בבא, אחי מאבובדי, היו עוד חכמים איתו, והי דלא חשיב לו, זה שלא לקבנו בשמותם, משום כבודו רבי יהודה בן בבא, מאחר שהוא היה גדול, נראה גדול מהם בתורה באופן ניכר, אז זה היה מפחית מכבודו אם היו גם מציינים שמותיהם. אבל הוא לא היה לבד, זה מה שחשוב לנו. שורת הגמרא, ורבי מאיר, גם יש לנו חיצים, אפשר לחזור לאותו שורה למעלה. שורת הגמרא, רבי מאיר, רבי לב מבא סמכי, ואמר ברוחנה, אמר רבי יוחנן, כל האומר רבי מאיר לא סמכו רבי עקיבא אינו אלא טועה. אז מה רואים? שרבי מאיר נסמך על ידי רבי עקיבא, לא על ידי רבי יהודה בן בבא. הגמונה סמכי רבי עקיבא ולא קיבלו. רבי עקיבא העניק לרבי מאיר סמיכה, אבל זה לא התקבל בגלל שרבי מאיר היה עדיין צעיר. רש"י בשורה שלישית מראש עמוד, לפי שעדיין היה בחור. המילה בחור מורה על כך שהוא היה צעיר, או אולי לא היה נשוי. סמכי אחר כך, סמכי רבי יהודה בן בבא לרבי מאיר וקיבלו, ואז זה התקבל. אנחנו פה נעצור, ובידיעה שיש המשך לנושא הזה של סמיכה, להיקרא רבי ולדון דיני כנסות. עד כאן שיעורנו להיום.